שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות לאמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ובפרק היום הבאתי לכם אורח מיוחד שמתמחה בנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו בפרק, רועי חייק. אני לא ממש יכול להציג אותו, כי אני לא יודע בדיוק את כל מה שהוא עושה, אז אני אתן לו להציג את עצמו, במה הוא עושה כיום, מה התפקיד שלו, ואחרי זה אנחנו הולכים לצלול לתוך נושא שמאוד מעניין, חלק ניכר מהמאזינים פה, אז כדאי לכם להיכנס לתוך הפרק, לשמוע, אז רועי, בוא תציג את עצמך.
טוב, אז דבר ראשון, אני אגיד שניסינו הרבה זמן לגרום לזה לקרות, ואז קרה מה שקרה, אבל לא ויתרנו, ואני מאוד שמח לדבר איתך ולהיות פה. אז אני רועי, בן 30, סיימתי תואר שני בפיזיותרפיה, כרגע עושה דוקטורט באריאל. אנחנו בעצם חוקרים המון המון את ההשפעות של גיל על תנועה, מה קורה במהלך החיים, בפונקציות התנועה השונות, ומאוד מתמקדים בתקופת חיים שאנחנו תכף נדבר עליה. במקביל אני עובד בצבא כפיזיותרפיסט, מטפל בחיילים, מה שהופך להיות מאוד רלוונטי בצערנו בתקופה האחרונה. עובד גם בסטודיו ועושה אימון טיפול, איך שנקרא לזה, לגיל השלישי. עבדתי בעבר בקבוצת כדורגל, ככה שאני נוגע בהמון המון אופי של אנשים ופעולות שונות. כרגע מתמקד בעיקר במחקר, ושם אנחנו נצלול היום.
מעולה. אז לפני שאני רוצה לצלול, אמרת שאתה תואר שני בפיזיותרפיה, ועכשיו אתה עושה דוקטורט. אם אתה יכול לקחת אותנו קצת יותר, לאיך הגעת, קודם כל איך הגעת להיות מאמן כושר, מה דחף אותך לשם, וגם איך הגעת פתאום, זה לא פתאום, לתואר שני בפיזיותרפיה, כאילו, קצת על התהליכים.
כשאני הייתי בצבא, אני שחקתי כדורגל כל החיים, עד הצבא בערך, כמו כל כדורגלן נפצעתי לא אחת, ובצבא דגדג לי תמיד, לא ממש התאמנתי בחדר כושר כששיחקתי כדורגל, זה לא היה נפוץ כמו היום, וכשעזבתי את הכדורגל הספורט תמיד בער בי, נשארתי בקבע שנה, בתקופת קבע הזו עשיתי וינגייט, עבדתי כמאמן, בעצם עד היום, אבל עבדתי שנה וחצי בלי, עד לפני התואר הראשון, ואז במהלך התואר הראשון בפיזיותרפיה עשיתי, המשכתי לאמן כפיזיותרפיסט. יש לנו דיון רחב על זה, אני יכול להגיד שפיזיותרפיסט שאין לו את הרקע האימוני, לא משנה מול מי אתה עוסק, יש איזה חוסר מסוים, כי בעצם האימון, תורת האימון היא אמנם פונה לאנשים בריאים, אבל כשאתה לוקח את המטופל שלך אתה צריך לעבור איתו תהליך שמתבסס המון על עקרונות האימון, צריך לדעת איך לבנות את זה. ואז בעצם אחרי הצבא טיילתי, נחתתי לתואר ראשון בפיזיותרפיה, ומשם אני רץ לתואר שני מחקרי, והמשכתי לדוקטורט, כי המחקר עצמו מאוד מעניין אותי, והשילוב בין הטיפול למחקר ולאימון, כל המכלול הזה, אני חושב שזה בעצם מגע רחב בחיים של בן אדם בריא, מבחינתי כולם בריאים, אבל בריא שצריך משהו ספציפי בתחום הטיפול, או בריא שבא לחזק את הגוף. אז ככה בעצם זה השילוב הטבעי הזה שנוצר.
אז קודם כל מעולה, כי זה תמיד מראה שהרבה מאנשי מקצוע שאני מכיר, וגם אני בעצמי, כשהתחלנו לעשות את המסע שלנו, לא משנה כל אחד לאיפה שהוא הגיע, זה כמעט תמיד מגיע מאיזשהו סיפור אישי של פציעות, טעויות שעשינו, ואנחנו לא רוצים שאחרים יעשו את זה, בין אם זה ספורטאים, בין אם זה, איך שאומרים לזה היום, הקהילה, כאילו האוכלוסייה הבריאה הרגילה. אני גם, כשהתחלתי להתאמן, לא ידעתי שמש המושג מה אני עושה, ואז עד שלמדתי והתקדמתי. אבל דיברת פה על שתי דברים, גם על החשיבות שהאיש מקצוע, שאנחנו, כל אחד האיש מקצוע, יבין בכלל מי עומד מולו, ומה העקרונות שהוא צריך ליישם, וגם על מחקר. הייתי רוצה שכאילו, גם לחדד את הנקודה הזאת, אני אקח דוגמה ממני, כשאני נפצעתי בגב לפני, לא זוכר כמה, לפני איזה 5-6 שנים, כשהתחלתי, כאילו בדיוק כשהתחלתי לאמן, גילו לי שתי בליטי דיסק בגב תחתון, זוזה של חוליה, שבר מאמץ בחוליה וסקוליוזיס, שזה עקמת קלה בחוליה. כנראה שזה לא נגרם מפציעה, כנראה שזה נגרם זה היה לפני זה, ואז פשוט עשו את הצילום וראו, והלכתי לאורתופד, אמר לי כמובן ללכת לשחות, לא שמעתי לו, כי אז הסתכלתי עליי, אמרתי, הבן אדם כנראה לא ראה משקולת בשנים האחרונות, ואז הלכתי לפיזיותרפיסט, של קבוצת כדורסל מאוד מפורסמת במדינה, הוא טיפל בי, זה באמת עזר, ואז המאמן שלי אמר לי לשאול אותו, האם אני יכול לחזור לעשות דדליפט רומני? האם לעשות בלוק דדליפט, או דדליפט סומו דדליפט, או דדליפט רומני? עכשיו, מי שלא מכיר, בלוק דדליפט זה כאילו דדליפט מהגבה, כאילו נגיד רק דדליפט, כאילו מהברכיים, ואני זוכר שהפיזיותרפי שאל אותי, מה זה דדליפט רומני? עכשיו...
פה הרמת גבה. אמרת,
כן,
אם זה
אז,
שלי.
כן, עכשיו זה טוב, אז אני עוד מאמן, הייתי מאמן מתחיל, אמרתי, ואז התחלתי להסביר לו איפה המנור, מה ההבדל בין סומו דדליפט לדדליפט רומני, לרק דדליפט, איפה אני מרגיש יותר את הזוקפים, איפה אני פחות מרגיש את הזוקפים. הוא אמר לי, טוב, אז בוא תעשה את זה עם קאטאבל. הסתכלתי בקליניקה, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני הגעתי... אחרי הכאבים הגעתי לרק דדליפט של 200. אני מסתכל סביבי, אני רואה קאטאבל של 8. אז אני אומר, אין לי מה לעשות עם קאטאבל של 8, זה לא באמת מדגדג אותי. אז ואז הבנתי שגם פיזיותרפיסט ספורט של יאני, קבוצת כדורסל מאוד מפורסמת פה במדינה, אם הוא לא מבין מה ההבדל בין שתי תרגילים מאוד מאוד נפוצים כמעט בחדר כושר, דדליפט רומני, ודדליפט רגיל או סומו דדליפט, הוא לא יכול לעזור לרוב מהמתאמנים, איך שאומרים, המתקדמים. זאת אומרת, לא עכשיו לשימון בן 56, כנראה שהוא יכול לעזור לו, כי...
גם לא יודע, אני אגיד שגם לא יודע. כמו שאמרת, באמת, השמונה כאילו הוא מגביל מאוד. אתה יודע שבשלב מסוים, המשקל הוא לא באמת הפקטור, אלא דרגת המאמץ.
בדיוק.
וכן, אני מסכים איתך, עצרתי אותך כי זה באמת חרה לי, אבל...
כן, אז אני היום הרבה פעמים, יש לי פה כמה מתאמנים שהגיעו להם עם פציעות, ואז הפיזיותרפיסט בקהילה אמר להם, תקשיבו, אתם יכולים לחזור. אז אמרתי לו, הוא אמר לך לחזור לחיים, לא לחזור לספורט. כי הוא בדק אותך עם כמה גומיות שהוא במקרה הטוב קשר לידית של דלת, ואמר לו, תעשה ככה ביד אחורית, כואב לך? לא. אמרתי לו, פה כשאתה עושה לחיצת חזה של 50-100 קילו, זה לא גומיה. היד אחורית שלך חוטפת העומס הרבה יותר גבוה, המרפק שלך נתון ללחצים לפעמים פסיכיים של עיצוב, אז אם הגיד שלך לא כואב לך כשאתה נוהג, זה לא כמו כשאתה הולך להרים דדליפט. ולכן הרבה פעמים אני שולח את המטופלים, את המתאמנים שלי פה, לפיזיותרפיסט ספורט, שאני מכיר אותו, שאני יודע שהוא יודע מה ההבדל בין... פוש דאון, איך שאומרים, לקבל, פשיטות יד אחורית, כאילו, הרבה אנשים חושבים שזו אותו תנועה, נגיד, לדחוף קדימה או לדחוף לצד, אבל מאמן יודע שנגיד פה יכול לקרוב לבן אדם ופה לא יקרוב לבן אדם, למה? כי יש פה מומנטים שונים על סתם דוגמה, על המרפק. אז כשאתם, אני פונה כאילו, יש הרבה מאזינים שאני יודע ששומעים, שהם הולכים הרבה פעמים לפיזיותרפיסט, הם הולכים לקופה, ואז אומרים לו, כואב לי הגב, הוא אומר להם, אוקיי, אז אל תרימו כבד, כאילו, כי אין פתרון, אין לו מוט בקליניקה שיגיד לך בוא תרים 100 קילו, בוא נראה איפה כואב לך, מתי כואב לך. אז לכן כן, לדעתי, לצערי היום צריך ללכת לפרטי, או לחבר'ה שעובדים עם הקופות, אבל כמו שרועי אמר, אם אתה ספורטאי שרוצה לחזור לכדורגל, אז תלך לקליניקה שמתמחה בכדורגל. אם אתה ספורטאי שאתה רוצה לחזור לסטרונגמן, אז לך לקליניקה שיש שם כנראה גם ציוד קרוב לסטרונגמן או מוטות אבים, כאילו, אתה יודע, משהו ש...
צריך ללכת למישהו שבאמת מכיר את ה... לצערי אני אומר את זה, שאני יכול להבין שאני נניח תיקח אותי לבלט, אני אהיה פחות טוב בזה, כי אני יכול להבין את התנועה, אני אנסה לדייק אותה לריקוד. אני אהיה פחות טוב ממישהי שרקדה בלט, או שבאמת זה התחום שלה. אבל כל ספורט, אני אנסה לקחת אותו, את המטופל, למקום הנכון בתנועה. אם כואב לו גם, תיקח אותי, כשאני עבדתי לדוגמה עם שחקני כדורגל, מאוד השפיע עם איזה סוג שחקן עבדתי. אם אני עובד עם המגן או הכנף שרצים ספרינטים על הקו לאורך משחק, אני צריך להחזיר אותם לפעולה הספציפית הזאת, ואם אני עובד עם הבלם או החלוץ שהדרישה במשחק היא קצת שונה, זה נכון גם לאימוני כוח, אם אתה עובד עם מתאמן שמרים את ה-10 חזרות שלו ב-70% מאמץ, זה יפה, אבל אם אני עובד עם הפאוור ליפטר שמרים את הרם הכבד שלו, אז זה יהיה שונה. כשמישהו בא ואומר לי, כואב לי הכתף לדוגמה, ואני שואל אותו מתי, ואומר לי בבנץ', אז כמובן שאני אקח אותו לבנץ'. בוא נראה איך זה מתגלגל משם. אני חושב שהפעולה הספציפית היא צריכה להיות מותאמת לאדם, וגם להבין בפעולות יומיום, נניח אומר, כואב לי להרים משהו ממדף, או זה יכול להיות, אתה יודע, לאורך החיים כואב לי להרים את הילד. בוא נבין למה, בוא נתרגן למה, בוא נראה, אולי זה לא רק התנועה הספציפית, אלא משהו במכלול חיים שלך כרגע צריך לשנות ולהשתנות.
בדיוק, ואם יש לכם כאבים שהם ברמה שהיא מוחמרת בעצימות גבוהה, זאת אומרת כמו סקווטים, דדליפטים, כל הריצות מ-5 קילומטר ומעלה, אז למשל אני כמאמן, אני יודע היום, ככל שאני יותר מתמחה עם אוכלוסייה כללית, אני יודע שאני טוב מאוד היום באוכלוסייה כללית, ספציפית גם ציבור חרדי, אבל מאוד טוב באוכלוסייה כללית, יגיע אליי עכשיו פה כדורגלן, אני אוכל ללמוד, אבל זה לא תחום שלי, אני בחיים לא שיחקתי כדורגל, אני לא יודע מה זה לשחק משחק שלם, אין לי שמץ של מושג מה זה דורש, מה היכולות, עכשיו, אנשים נגיד סתם לא יודעים, אבל כדורגלן גם משתמש הרבה בצוואר שלו, והוא גם עושה הרבה רוטציות, אז הרבה חושבים שצריך לחזק את הרגליים, אבל מה עם רוטציות, מה עם גב תחתון, מה עם צוואר, פגיעות, עכשיו, זה דבר שבן אדם שלמשל לא יודע, לא מתמחה בכדורגל, לעולם לא ישים לב לזה, כי הוא לא בתחום. אז לכן כדאי תמיד ללכת לאיזשהו איש מקצוע, ורציתי, אני רוצה שכן תרחיב את הקטע על מחקר, ואני אגיד לך למה. הרבה פעמים אנשים אומרים, בסדר, המחקר הזה זה מחקר יחיד, אני מתייחס לפי תחושת בטן. כאילו, אני חושב שלמשל, סתם דוגמה, נשים בהיריון לא צריכות להרים יותר מ-50% מהארם 10 שלהם, מהארם 1, כאילו. או למשל, אנשים בני 60 כן יכולים לקפוץ מדרגות או משהו כזה. ואז אתה רואה, מחקרים נגיד הראו שלא יודע, יש יותר סיכון לנפילה לבן אדם בן 60, ואם הוא נופל, זה כבר ביג נו, כאילו. ואז אחד אומר, שמע, אני לא יודע, זה יש מחקרים, אבל אני עושה מה שטוב לי. אז אני רוצה שתרחיב קצת מה זה אומר מחקר, איך באמת היום עושים מחקר על, סתם דוגמה, על אוכלוסייה כללית, על אוכלוסייה של ספורטאים?
מעולה, אז יש לנו כמה סוגי מחקרים. יש לנו באמת מחקרים תצפיתיים, מחקרים שמשווים בין סוגים שונים של טיפול או התערבות מסוימת, זה באמת תלוי בסוג המחקר. ככל שהמחקר הוא על אוכלוסיות במחקר השוואתי, אז מחקר נחשב חזק יותר. כשאנחנו מסתכלים כדי לתת המלצה על משהו, אנחנו צריכים להבין מה עשו. ככל שניקח אוכלוסייה גדולה יותר, המחקר יכול להיות חזק יותר. כמובן שגם במחקר עצמו יש מגבלות, כמו אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית המחקר, לדוגמה, בוא ניקח סקווט, אנחנו רוצים לדעת מה המשקל שעשו, דוגמה מופשטת לגמרי, וראינו שבהמלצה יש סתם לדוגמה 100 קילו ל-10 חזרות לגיל כזה וכזה, כי זה מה שראו. חשוב להבין שגם במחקר עצמו, זה הממוצע, יש לנו סטיות מהממוצע, זאת אומרת האינדיבידואל עצמו יכול להיות שונה מאותו ממוצע, ולכן כשאנחנו מתייחסים גם למחקר, אנחנו חייבים תמיד להבין שהאינדיבידואל עומד מולנו. עכשיו, בתחום האימון או הטיפול, כשאנחנו מסתכלים על ההמלצה, היא נובעת מזה שישבו מספר סוגים של התערבויות. זה יכול להיות גומיות מול משקולות, ובדקנו איפה מסת השריר תעלה יותר, וזה יכול להיות אימון כוח מול שכיבה ממושכת, מה יפחית יותר את כאבי הגב. ולכן, כאדם שבא ואומר, לא מעניין אותי המחקר, אלא אני פועל על פי תחושת הבטן, יש שיגידו שרלטנות מסוימת, אני לא, יכול להיות שכן, אבל בסוף אנחנו מתבססים על המחקר כדי להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אם כולם יפעלו על פי תחושת הבטן, ואנחנו רואים את זה המון ברפואה אלטרנטיבית, אנחנו יכולים ליפול למצב שאנחנו לא מביאים תועלת כמו שצריך. כשאתה מדבר על אישה בהיריון, וזו דוגמה נפלאה, התחום שלי בהיריון הוא לא חזק, אני מודה, יש לי ידע מסוים. הרבה המלצות נובעות מתצפיות ממושכות, אנשים בהיריון, מה קורה מתי, ואותם המלצות של כן או לא, בעד ונגד, נובעות מאותו ניסיון על המון נשים. ושוב אני מזכיר, יכול להיות שהאינדיבידואלית בקצה, אותה אישה ספציפית, היא שונה מקבוצת המחקר. לה אנחנו נרצה להתאים משהו אחר. אבל כשמישהו יבוא ויגיד, אסור, זה לא נכון. זה בעצם הפוך מהמידע שקיים לנו היום. יכול להיות שעוד חצי שנה, וזה קורה, יבוא מחקר שיראה תוצאות קצת אחרות. זה עדיין לא אומר שמה שנעשה, אני שומע המון פעמים שאומרים, כל חודשיים בא מחקר אחר שמראה ככה וככה.
בדיוק להגיד את זה.
כן, וזה לא מדויק. זאת אומרת, יכול להיות שאותו מחקר אחר בדק אוכלוסייה שונה. יכול להיות שהמחקר הראשון בדק אנשים בני 60 עד 70, והתוצאות נכונות לגבי אותה אוכלוסייה, אז זה מאוד חשוב מי האוכלוסיית המחקר. במחקר השני בדק אנשים בני 30-40 והמלצה היא שונה, כי האוכלוסייה הזאת בתקופת חיים הזאת מתנהגת קצת אחרת. אז מאוד חשוב לנו להבין מי אוכלוסיית המחקר שלנו, מה הממוצע, מה ההמלצות, מה המגבלות המחקר. יכול להיות שבדקו פרוטוקול מאוד ברור, אותו אדם ישן 9 שעות, קיבל ארוחת בוקר מלאה בכל מה שהוא צריך, בא להתאמן בשעה שנוחה לו, זה מגבלה מאוד רצינית, כי בסוף אנחנו יודעים שהחיים בישראל הם קצת שונים. נכון. רובנו לא ישנים את 9 שעות ומחקר מבוק, אז זו מגבלת מחקר. לקחת את ההמלצות שלה, אני הייתי לוקח את ההמלצות של המחקר הזה, ומסתכל עליו בביקורת מסוימת. לא זה נאמר ככה, זו האמת המוחלטת. אלא חשוב מאוד בחיים בכלל להטיל ספק, ומה שאומרים לנו זה נכון לתחום הטיפול, זה נכון לתחום האימון, זה נכון לתחום ההשקעות, וזה נכון לכל תחום שרלוונטי אמזון, וכל תחום שרלוונטי בחיים עצמם. וכשאנחנו נטיל ספק, אנחנו צריכים לדעת גם איפה לבדוק. כי אנחנו הרבה פעמים פונים למקומות ומקורות מידע לא אמינים, ומשם אנחנו מקבלים מסקנות, לא אמינות, ונכתב בגוגל שככה וככה, אז זה לא באמת מה שבדקו, זה מישהו שכנראה הידע שלו במחקר הוא די דל, הוא איש עיתונות שרוצה להביא איזה סקופ, הוא מעוות לפעמים את התוצאות של המחקר האמיתי, ואני לא מצפה שכל אדם שלא למד את זה, הייתי שמח שכן, אבל כל אדם שלא למד ולא קרא מחקר, יבוא ויכנס למחקר בצורה ביקורתית ומעמיקה, זה לוקח זמן, זה תהליך לימודי, לכל דבר, אבל הייתי לוקח בערבון מאוד מוגבל כתבה שנעשתה בגוגל. ולכן כשאנחנו רוצים לקבל המלצות, אז חשוב לנו להבין על מה אנחנו מתבססים, מה בדקו, מה הם מגבלות המחקר, להביא איזה עין ביקורתית גם למחקר מעולה, ואנשי מקצוע טובים יעשו את זה, הם יבואו בביקורת למחקר, הם יחפשו מה לא בסדר במחקר, וכשהם יצאו מעט מאוד דברים מהמחקר שהם לא בסדר, אז הם יבואו ויגידו, אוקיי, המגבלות הן ככה וככה, אבל מפה אנחנו נסיק מסקנות יפות ממחקר שנעשה בצורה מבוקרת, אמינה וטובה.
אז לגמרי, וזה משהו שהרבה אנשים, אני ממליץ לכם תמיד, כשמישהו אומר לכם, למשל, כמו קראתי מחקר, זה הרבה מתאמנים מגיעים אליי, אז אני אומר לו, אוקיי, תביא לי את, איך שאומרים, את הפול פייפר, כאילו, תביא לי את זה, רוב הסיכוי שגם אם אני אחזיק לו את הטבלה הפוך, הוא לא ישים לב שהנקודות בצורה הפוכה. למה? כי הוא לא קרא את המחקר, הוא קרא את הכותרת שוואלה סינתזו לו. כאילו, נגיד, כותבים בכותרת, לא תאמינו מה קרה לילד שהרים, עשה סקווטים במשך שנה, במשך החיים. ואז אתה נכנס, אתה רואה איזה ילד ברזילאי ש-200 ימים בשנה עשה סקווטים ברצף, ולא יודע, התנפח לו הפיקה. ואז אתה אומר, וואלה, הנה זהו, סקווטים, ילד ב-12 עשו לעשות סקווטים. כן, אבל לקחתם מקרה מטורלל. בדיוק, ועכשיו זה קליק ביט מאוד טוב, עכשיו הרבה פעמים אנשים אומרים לי כן, אבל המחקר משתנה, אני אומר להם ההפך, זה לא חיסרון, זה יתרון, כי המחקר משתנה, זה אומר שהוא מבקר את עצמו, כי הם אומרים, רגע, אם לפני 50 שנה בדקנו על אנשים בני 60 שעשו סקווט, וראינו תוצאה X, ועכשיו עשינו בשנות ה-80, ב-2000 וזה, אנחנו כל פעם משתנים, דבר כמו שאתה הזכרת, אני ראיתי פעם אחת מחקר, אני לא קורא הרבה מחקרים, כי זה לא כל כך תחום שלי, וגם אני לא יודע לקרוא מחקרים בכל התחומים של תזונה ופיזיותרפיה ורפואה, אבל אם אתם יורדים למטה, תראו שם מסקנות, ויש שם המלצות החוקרים. הרבה פעמים כותבים, מאוד היינו שמחים אם המחקר הזה היה מבוצע עם ביקורת, עם התערבות מלאה על תזונה ושינה. ואז אתה מגלה שלמשל, המחקר לא היה עם התערבות על תזונה ושינה, ועכשיו כל מאמן עם קצת ניסיון יודע, שתיקח 10 מתאמנים, 5 תיתן להם לישון חרה ו5 תיתן להם לישון טוב, ואתם תגלו תוצאות אחרות לגמרי, כולל על הכאבי גב וכאבי ראש וסיפטומים. יש אנשים שאני יודע בוודאות שכאבי גב שלהם זה כמעט לרוב מעייפות ושחיקה פיזית, כי למה? כי אחרי שבוע שהוא ישן טוב, פתאום נעלם לו הכאבי גב, אז כאילו, כנראה שהוא זז יותר, וכנראה שהיה לו עוד הרבה דברים שאני לא יכול לקמת אותם. אז אם אנחנו נדבר על מחקר, אז בואו נקפוץ ישר לאיפה שאתה, מה שאתה באמת חוקר, ואיזה גיל מעניין אתה חוקר.
אז אנחנו במעבדה שלנו, מתמקדים בעיקר בגיל הביניים. גיל הביניים זה תקופת חיים, שהיא בעצם איזה גשר בין הילדות, גיל ההתבגרות, לזקנה, תקופת חיים שספרותית מוגדרת בגיל 45-65, אני יכול להגיד שגם בגיל הביניים עצמו, ב-20 שנה האלה, הספרותיות, יש שונות עצומה, יכול להיות שצריך חלוקה אחרת, ואנחנו מתחילים להתמקד בגיל הזה, גם בגלל שאנחנו יודעים שסטטיסטית, הבעיות או המגבלות או ההפרעות שקורות בגיל השלישי, שזה הפרעה בניידות, נפילות, חוסר יכולת לתפקד במידה מסוימת, לא כולם כמובן, סטטיסטית לאורך שנים נשארה אותו דבר, זאת אומרת, המחקר על הגיל השלישי, 65 ומעלה, הוא עצום, אנחנו כבר אני חושב שבדקו את זה כמעט מכל כיוון, מה משפיע על נפילות, את כל הדבר הרחב וכיף הזה, ועדיין אחד לשלושה, אחד לארבעה מבוגרים בגיל השלישי נוטה לנפילה, סטטיסטיקה עצומה, למרות המון שיטות טיפול. לעומת זאת, המחקר על גיל הביניים, 45-65, הוא די מועט. המון המון מחקרים נעשו בהשוואה בין גיל מבוגר לצעירים, כקבוצת ביקורת, ועם דילוג או בעצם פסחו על גיל הביניים. מכאן אנחנו הבנו שאולי אנשים, בעצם הפנייה הזאת לגיל השלישי, כדי לטפל שם, אולי היא מאוחרת מדי. אולי אנחנו מפספסים משהו בדרך, ושם התחלנו בעצם להתעסק בתקופת חיים הזו של גיל הביניים, ואנחנו מנסים לראות מה קורה בה, כדי להבין אם אפשר באמת לזהות אנשים שהירידה אצלם היא חדה מהנורמה, כי עם הגיל קורים שינויים, אנחנו לא מצפים לשמר את הילדות, הלוואי ויכלנו, אבל אם הגיל קורים שינויים, אנחנו רק מנסים להבין אצל מי השינויים האלה מועצים, והוא מועד לפורנות בגילאים מבוגרים יותר.
אוקיי, אז קודם כל זה גיל שהרבה פעמים, לי נדמה, טוב, אני לא חוקר, אבל לי נדמה שזה גיל שגם הרבה פעמים החלק מהבעיות מתחילות לצוץ, כמו סקרת, אם אנחנו רואים יתר לחץ דם, סרטן, מחלות ריאה, וגם, אתה יודע, יותר הזדקנות מוחית וגם פיזית. אנחנו רואים שפתאום, אני מדבר על זה הרבה עם המתאמנים שלי פה, כי אני עוסק עם החברה החרדית, שהיא לצערי שוברת ציים בכל העניין הזה של סקרת, סרטן אני לא יודע, אבל סקרת כן. ואני אומר, הרבה פעמים אתם רואים בן אדם בן 45, אומרים לי, בריא, פתאום גילו לו סקרת. אמרתי להם, בריא. הוא מגיל 13, מגיל 0, ועד עכשיו הוא היה חשוף לעשן סיגריות, הוא היה חשוף לאוכל מאוד מאוד מעובד, הוא לא זז, הוא לא ישן טוב, הוא שתה. זאת אומרת, שומע אותי?
כן, עכשיו כן.
אוקיי. אז אני אומר, בגיל 40, הרבה פעמים דברים פתאום מתחילים לצוף. עכשיו, בשילוב זה, שאני רואה גם באופן אישי, שבגיל 40 יש יותר אנשים שמתחילים לדאוג לעצמם. יותר גיל 50. כי אומרים, הרווחנו מספיק כסף, שרפנו את הגוף שלנו, עכשיו הגיע הזמן לשרוף את הכסף על הבריאות, אבל זה כאילו פתאום, כי פתאום החולאים נהיים בכמויות, זה פתאום כאבי ראש, פתאום סקרת, פתאום זה, אז לכן זה גיל שהוא מאוד מעניין, כי זה אחרי השחיקה הגדולה של הלימודים והעבודה, ולפני הפנסיה, שזה כאילו בישראל זה 67, אז כאילו דקה לפני שיוצאים לפנסיה.
האמת שזה מאוד מעניין מה שאמרת, זה באמת, אנחנו כל אותם תסמונות שציינת, מתחילות באמת לקרות בגיל הביניים, שבישראל אנחנו יודעים שסוכרת ומחלות לב ובעיות של כלי דם, יתר לחץ דם, הן מאוד מאוד, בעיות מאוד נפוצות בגיל הביניים, כמו שאמרת, הכל בריא 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 עד שפתאום, אז כמובן שזה לא בריא בריא עד שפתאום, אלא זה מתחיל לאט לאט, ואנחנו בהכחשה מסוימת, שלמרות שבדיקות הדם, אם בכלל בדקנו, מתחילות להראות, שהסוכר מתחיל לעלות, אבל הוא עדיין בגדר הנורמה, ואז פתאום בבדיקה אחת, עלה לי הסוכר, מה אני עושה? ואותן בעיות מטבוליות, הן בעצם לא גורמות לאדם האינדיבידואל להבין שהוא בבעיה. כי מבחינתו, בסדר, זה סוכר, זה לא משפיע עליי כרגע. אני לא מרגיש את ההשפעה הזאת. כשאני אקום מכיסא, או אפול, או אז אני אבין שאני בבעיה. כי זה כבר בא לי לידי ביטוי. אז אני אתחיל ואומר שיש קשר מאוד חזק בין אותם מחלות רקע, לבין בעיות ניידות, וכשמחלות רקע האלה מתחילות להתפתח, אנחנו בעצם מועדים לפורנות, לפתח גם דברים שיבואו לידי ביטוי בחיים שלנו, ולא יאפשרו לנו תפקוד אופטימלי, בעצם אורך החיים ייפגע. ומה שמעניין, שאמרת שזה באמת מתחלק לשתיים, אז אנחנו עשינו איזה מחקר קטן, ובעצם העברנו שאלונים לאנשים בגיל הביניים, ושאלנו אותם, אתם היום בגיל הביניים, בני 45 עד 60, זה מה שבדקנו, אתם מרגישים שהיכולת התפקודית שלכם השתנתה לאורך השנים לרעה, לא השתנתה או השתנתה לטובה. 60%, שזה בעצם רוב האנשים שענו על השאלון שהעברנו, ציינו שהם חווים ירידה תפקודית בגיל הביניים. כבר בגיל הביניים חווים ירידה תפקודית. עכשיו, הירידה תפקודית יכולה להיות מועטה. זאת אומרת, אתם כרגע לא מרגישים את זה בצורה משמעותית, אבל היא קורית, היא שם, ובעצם היא יכולה להמשיך ולהתגדר.
תרחיב לאנשים מה זה נקרא ירידה תפקודית, אנשים חושבים שזה או סנילי או כאילו...
אז תפקודית אנחנו בעצם מדברים על קושי בביצוע מטלות בית, קושי בעלייה וירידת מדרגות, מי שהיה רגיל לפעילות גופנית מאומצת, כרגע הפעילות גופנית נשארה מאומצת, אבל רמת העצמות ירדה משמעותית, שינויים בתחושה שלהם, בגמישות, ובעצם בכל היכולת, ויש כאלה שאפילו דיווחו על קושי כבר בהתניידות, קושי ללכת מרחק מסוים, ואנחנו מדברים על אנשים בני 50, כאילו אנשים בני 50, נכון שזה גיל שהוא יחסית מבוגר, אבל אנחנו, אם אתה יכול להיות חיים שהיא כמעט פי 2 היום, כבר בגיל 50 אנחנו התחלנו את הירידה, לאן נגיע? ומה שמעניין, שכמו שאמרת, זה לא ממש התחלק לשתיים, אבל 9% מהעונים על הסקר, אמרו שהם דווקא מרגישים שיפור ביכולת התפקודית שלהם. כי הם כנראה לקחו את עצמם בידיים, או שהם הבינו שמשהו מתחיל לקרות, או שבאמת התפנה להם זמן, ושם בעצם מתחילה איזה שיפור תפקודי מסוים, שבו הם מרגישים שאותם בעיות שציינו לפני רגע, הופכים להיות דווקא קלים יותר לביצוע. ואם נחזור רגע לתסמונות המטאבוליות האלה, שאמרנו סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות לב, אנחנו יודעים כמה פעילות גופנית מטיבה, בעצם משפיעה לטובה עם אותם בעיות, וככה אנחנו בעצם במעגל סגור של אם נעשה אנחנו נשפר את הכל, ואם לא נעשה אנחנו נדרדר ונחמיר בצורה משמעותית ומהירה אפילו.
בדיוק, אז אני גם מאוד אוהב לקחת את הנקודות האלו ולהראות למתאמנים שלי, יש לי חלק מהמתאמנים בגיל ביניים, חלק אפילו כבר בגיל השלישי, וחלק מהם אומרים לי, תקשיב, אני מבוגר, ואני קצת כועס עליהם, אני אומר להם, תקשיבו, אתם, נכון, אתה מבוגר הרבה יותר ממני, אבל אתה לא, זה לא גזירת גורל, זה לא אומר שעכשיו אתה לא יכול לעשות ככה וככה. עכשיו מה שקורה להרבה מהם, הם לא יודעים שזה קורה, למה? כי בגיל 30-35 הם התחילו להרוויח יותר כסף, הם התחילו לקנות יותר רכבים ובתים יותר נוחים, והוא לא שם לב שרמת החיים שלו ירדה ברמה התפקודית, הוא פשוט, עכשיו הוא אומר לי, היה לי פחד מתאמן, גם גיל ביניים, וכאב לו מאוד אגב, ואז הוא אומר לי, עכשיו הפסיק לקרוב לי אגב, אמרתי לו למה? ולי, כי עד עכשיו הוא נסע בלקסוס נמוכה, עכשיו אז הוא קנה ג'יפ, אז עכשיו הוא לא צריך להתכופף לרכב, אז פחות כואב לגב, אז אמרתי לו, אתה פשוט תזזת את הבעיה לעוד 3-4 שנים, עוד 3-4 שנים, יקב לך אגב עם הג'יפ, אז מה תקנה, אמר יותר גבוה, כאילו, זה בסוף, ברגע שנהיה לך חיים נוחים, אתה לא שם לב לבעיות, עד שזה מתפוצץ, כמו שאמרנו, כי זה לא באמת מתפוצץ, זה כל פעם מגיע ברמזים קטנים, והרבה אנשים אומרים לי, אבל מה אתה רוצה, בדיקות דם שלי טובות, אני אומר לו, הן טובות, עדיין, אבל אתה תראה שפתאום עוד שנתיים, שלוש, הרופא שלך יגיד שאתה טרום סכרת, עוד 5 שנים יגיד לך שאתה כבר בסכרת, ועוד 3-4 שנים אחרי זה יגיד לך שאתה כבר כמעט, איך שאומרים, אי אפשר לחזור אחורה, ואתה צריך להתחיל להפסיק לאכול סוכר ודברים כאלו וכל מיני דברים כאלו. אז לכן אני אומר, במקום להגיע לדברים האלו, בוא נעצור את זה לפני זה.
אני מאוד מסכים איתך. בית, אני חושב שאתה ואני מאוד בתחום, כאילו יחסית קל לנו, וכאילו האדם יגיע, האדם מהרחוב יגיד, בסדר, קל לכם לדבר.
נכון.
אז נכון שקל לנו לדבר, אבל קל לנו גם יותר לעשות, אבל בסוף זה עניין של החלטה. זאת אומרת, אני יכול לבוא היום ולהגיד, אני מפסיק צחצח שיניים, לא נוח לי צחצח שיניים, ועזוב אותי, כאילו, לא... בוא נראה מה יקרה, למה, מי החליט, הנה, בוא נחזור למחקר, מי החליט, מה. אז אולי הדוגמה של צחצח שיניים היא קיצונית, כי היא לא דורשת כל כך הרבה זמן כמו אימון, או כמו לשים לב לאורח חיים, ואתה תסכים איתי, אני חושב שזה לא 0 או 100, זה לא הכל או כלום. השינויים יכולים להיות מועטים, יש לנו מידע שכבר מאימון בשבוע אנחנו מצליחים לשמר יכולת תפקודית, ששני אימונים בשבוע אנחנו אפילו משפרים יכולת תפקודית, שבסוף אנחנו...
רגע, נקטעת קצת, אני אתקן את זה, אבל התקעת בשינויים, שינויים יכולים להיות מועטים.
אז בעצם אנחנו יודעים שזה לא 0 או 100, שאנחנו לא חייבים בעצם... או שאנחנו שומרים 100% תזונה ו4 אימונים בשבוע ואירובי וכוח והכל, או שאנחנו לא עושים כלום. אנחנו צריכים להתחיל, אני חושב שכולם צריכים להתחיל בקטן. לקחת על עצמם מטלה אחת קטנה, שהיא הופכת להיות קצת יותר נוחה לקחת עוד מטלה, ואני חושב שתוך שנה, שנתיים, אנחנו בעצם יכולים להטמיע איזה שינוי משמעותי באורח חיים. זה לא אמורה להיות עבודה של שבוע, אני מניח שגם לך באו מתאמנים ואמרו עוד חודש יש לי חתונה, כל מיני דברים, זה לא אמור להיות לשם, מי שרוצה בסדר להתאמן למשהו ספציפי זה יפה. אנחנו מדברים על היכולת התפקודית לאורך החיים, אנחנו רוצים לשמר משהו קיים, אז אנחנו נעשה מינימום ונצליח. אנחנו רוצים לשפר משהו קיים, אנחנו נוסיף עליו קצת ובעצם נשפר. מה שיפה באותם יכולת תפקודית, תסמונות מטאבוליות, שבעצם יש לנו השפעה משמעותית והיא צריכה להיות אקטיבית. יכולה להיות השפעה פסיבית, לא בטוח שהיא, בטוח היא לא הפתרון, לא צריכה להיות הפתרון. בטוח היא לא צריכה להיות הפתרון, היא לא צריכה להיות מה שעוזר, אלא אנחנו באופן אקטיבי, צריכים לקבל החלטה כל אחד מאיתנו, מה הוא מוכן לקבל על עצמו, כדי לדאוג לעצמו לחיים שלו. ונכון, גם אני עובד, גם אתה עובד, ילדים, אתה, כמה שניסינו לדבר, אתה מאוד עמוס, ואני מאוד עמוס, אז זאת אומרת, אני עדיין לא בשיא העומס שלי, או שיש שיגידו שכן, וכולנו עמוסים, כולנו עמוסים, ואנחנו אמנם, אתה ואני עוסקים משהו שהוא סביב התחום, והנה, כאילו, זה נגיש לנו יותר, אבל הייתי מוצא את הזמן, אני מוצא את הזמן, אני מצליח למצוא את הזמן, 4 פעמים בשבוע, 4 שעות, כולל כבר אורח חיים שנכנס בפן התזונתי, אבל הייתי מוצא את הזמן גם אם לא, כדי לעשות את ה... בוא נגיד לזה את המינימום האפשרי, כדי לשמר את עצמי לעתיד, וכשמגיעה ההבנה שזה לא רק לשמר, אלא שאני כבר רוצה להשתפר, כי אני אדם ששואף קדימה, אז הייתי גם עושה אקסטרה למינימום, כדי לדחוף את היכולות שלי קדימה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה הרבה צורות, וההמלצה תהיה לעשות אימוני כוח. לעשות אימוני כוח, זאת תהיה המלצה חד משמעית לדבר הזה, בתוספת תזונתית, עכשיו גם התזונה, לא חייבת להיות, להתבסס על ירקות וחזה עוף, אלא יש לנו פה אופציה למשחק, אנחנו צריכים, אנחנו בסוף בני אדם, צריכים לחיות, צריכים להיות מאושרים מנטלית גם, אז יש פה אופציה למשחק, אבל אנחנו צריכים להתבסס בבסיס, אבני יסוד שלנו צריכים להיות כאלה שמטיבים לנו עם הבריאות. שם במשחק תעשו מה שאתם אוהבים, אבל בשביל עצמכם חשוב בעצם לעשות את הדבר הזה.
בדיוק, אז אני, תראה, אני עובד עם אוכלוסייה שהיא קצת אחרת, אוכלוסייה חרדית, ואני אגב, בגלל שמאוד חשוב לי כל האוכלוסייה הזאת, אז בזמן האחרון אני עובד על איזשהו פתרון טכנולוגי, שמנגיש את זה, כי הרבה אנשים שאני מכיר ושמדברים איתי בוואטסאפ, או ששומעים אפילו עכשיו את הפודקאסט הזה, חלקם אפילו לא שומעים את זה על גלי האתר של ספוטיפיי או גוגל, אלא ממש הורידו את זה מדרייב או קיבלו את זה בהורדה משורות ענן כזה או אחר, אבל, ואנשים אלו אין להם מקום להתאמן, אין להם מקום או אין להם גם כסף או תקציב להגיע ולהתאמן, וזה מאוד 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 קשה, כי יש לך גם סביבה שהיא נגד פעילות גופנית, זאת אומרת היא לא מייקרת פעילות גופנית, היא גם לא תומכת, היא גם לא מנגישה, ובמיוחד בגיל המבוגר שיש הרבה יותר עניין של כבוד אישי, רבנים, זה, הוא לא בגיל 50-60, הוא מכירים אותו הרבה אנשים, הוא לא יתחיל לרוץ עם גופיה ברחוב, ממש לא, ואז הוא אומר לי, מה, לאיפה אני אלך? עד שאני אלך לפארק הירקון, יוצא לי הנשמה. כל מיני דברים כאלו. אז אני כן עוסק היום בלהנגיש פתרונות, יש כמה פתרונות טכנולוגיים שאני עובד איתם, אבל אני הרבה פעמים מסתכל פה גם עם המתאמנים שיש לי, אני אומר להם, תקשיבו, תחשבו שקודם כל האימונים זה כמו השקעה, סוג של סטטוס. אין מה לעשות היום, להיות בריא זה משהו שיוקרתי יותר. רוב הסיכוי שאנשים ברמת החייל פה שנמצאים לידי הרבה יותר בריאים ודואגים לגוף שלהם מאשר מישהו פה בבני ברק. למה? כי זה עולה יותר ואנחנו רואים את זה במחקרים באופן מובהק. ודבר שני, יש משהו שמאוד קשה להרבה מאוד מהאנשים, זה שהם לא מבינים שעצם זה שהמצב הקיים שלהם עדיין ממשיך להיות טוב, זה השיפור. הרבה אנשים אומרים לו, תקשיב, אבל הנה, אין לי סרטן, אין לי סכרת, אין לי כלום, אז מה עשית? התאמנתי 10 שנים, נו, גם לחבר שלי אין, אז אני אומר לו, כן, יכול להיות שכבר, או למשל אומרים לו, הנה, יש לי חבר שהתאמן 20 שנה, בגיל 70 חטף סרטן. אני אומר לו, תקשיב, אני לא מגן עליו מסרטן. יכול להיות שהסרטן או הסכרת היו מגיעים בגיל 60. עכשיו, כמה היה שווה לו לחסוך את ה10 שנים? את זה אנחנו לעולם לא נדע, כי אנחנו לא יודעים, זה כמו, אני אומר להם, זה כמו חברת הבטחה. אתה אף פעם לא יודע שחברת הבטחה עובדת, עד שאתה מוציא אותה.
זה הרי,
כי החברת הבטחה קיימת, נגיד, על החנות, אתה אומר, אין גנבים, אתה הולך למבטחים, אומר להם, תקשיבו, אין גנבים, לכו.
זה בדיוק הטיית השורדים, זה נקרא. זה כאילו את הרצון, מה שעובד, אנחנו, בעצם, הטיית השורדים זה מה שאומר, אנחנו לא נתגבר, כאילו מה שכרגע עובד, בוא נתגבר אותו כי הוא עובד, אבל לא, אם הוא עובד, אנחנו צריכים להמשיך אותו ולתגבר מהצד את מה שלא עובד. וכמו שאמרת, סרטן הוא משהו יותר גן, אני חושב שיש פה הרבה גנטיקה וזה, אבל באמת הסוכרת והמחלות לב, דם וכו', יש לנו הרבה יותר השפעה עליהן. וזה שזה לא קורה, זה, א', יכול להיות שזה לא יקרה בכלל. סטטיסטית יכול להיות שאתה, לא משנה מה תעשה, תשב זה, זה לא יקרה בכלל. הסבירות שלך באחוזים לקבל או לחלות או להיקלע או לחוות את הירידה תפקודית בגלל שאתה לא עושה כלום, היא הרבה יותר גבוהה. באחוזים, סטטיסטית.
כן.
זה לא מבטיח שזה יקרה. השאלה אם אתה רוצה לשחק פה רולטה רוסית או להיות כן. אקטיבי כדי בעצם לנסות לגרום לזה לא לקרות ולגרום לזה להמשיך לעצמך את החיים בצורה טובה. אני מניח אוכלוסייה חרדית הרבה, גם כמו שאמרת, סטטיסטית נכון שאוכלוסיות מוחלשות בארץ, אפשר לקרוא לזה ככה, אוכלוסיות שזה בעצם האוכלוסייה החרדית, או אוכלוסיות
מיעוטים
בפריפריה יותר, בעצם נוטות יותר ל
השמנה
והאוכל מומן. אני חושב שזה עניין של חינוך שבאמת צריך להשתנות, הגיע הזמן, כי מגיע להם חיים איכותיים וטובים, ואתה יש לך חלק גדול בזה, ובאמת כל מה שאתה עושה הוא מבורך. אני חושב שאנחנו ברמה הארצית צריכים לפעול, כי בסוף זה גם תרומה מדינית למערכת הבריאות, מבחינת תקציבים, מבחינת השפעה ועומס, וחבל בשבילם ש בעצם יחוו את הדבר הזה. אז האקטיביות שלהם בצורה מינימלית, המודעות לדבר הזה בעצם תוביל להרבה הרבה דברים שהם יכולים להטיב איתם המון. והמודעות היא מאוד מאוד חשובה.
נכון, אני עושה את זה. אני אגב משכנע את ההורים שלי לחזור להתחיל להתאמן, אבל הם גרים בעיר מסוימת, כאילו, וכאילו הם גרים באופקים, ואין שם מאמנות טובות שנגיד מתאימות לאמא שלי, והיא לא תלך למאמן גבר, אז זה בעיה, כי כל פעם שאני אומר לה זה פשוט לא קורה, כי אין חדר כושר מונגש, ואין שעות מונגשות, ואין זה, וזה דבר שהוא מאוד קשה, כי כבר במילא קשה לאנשים האלו ללכת לכושר, כי אין להם זמן, כי עמוסים, ילדים וכל הדברים האלו, ואני חושב ש אין, זה תמיד צריך להסביר על זה יותר ויותר, ואגב, הרבה אנשים מפחדים מהמחלות האלו, כמו סרטן והכל, ונכון שיש לזה מרכיב גנטי. אם אני זוכר טוב, טל בן משה פעם אחת הראה מחקר שמראה שנראה לי, לא זוכר אם זה נכון, או שזה 16 או אז היה 10, סוגי סרטן מקושרים להשמנה. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני שמן, so what? ואני, היה לי פה כמה חבר'ה שאומרים, תקשיבי, יש לי בדיקות דם טובות. אני אמרתי לו, עכשיו בדיקות דם טובות, יכול להיות שעוד 20 שנה אתה, כאילו, הכל יהיה קטסטרופה. למה? כי 20 שנה הגוף אוגר, 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 אנחנו יודעים אגב היום במחקרים, רואים ששומן בטני מוציא לגוף מה שנקרא היום דלקתיות ברמה נמוכה, שזה דלקתיות שאי אפשר להבחן את זה כמעט בכלים היום של בדיקות דם, אבל זה פשוט מטפטף לגוף ברמה של דלקתיות, זה לא דלקתיות של דלקת, זה לא משהו שהגוף מהיר ישר כמו דלקת ריאות, או משהו כזה שאתה יודע שהגוף מודלק, אבל זה לאט לאט מטפטף. ראינו את זה בקורונה, שזה התפרץ, שהרבה שמנים נכנסו לטיפול נמרץ, ואז ישר המצב שלהם ידרדר ל-ARDS, והיו צריכים אקמו, ואז כאילו אמרו, איך יכול להיות, בן אדם בריא, אבל, ואז פתאום תורה, בגלל שהיה לו איזה 20-30 קילו עודף, הקורונה פשוט בעתה אותו פסיעה אחת יותר מדי, קדימה לטיפול נמרץ, ואני אצטט את המנהל מחלקת איכילוב, הוא אמר, אחד מהדברים שראינו באופן ודאי במחלקת טיפול נמרץ קשים של קורונה, זה BMI. כאילו מי ש-BMI היה יחסית נמוך והיה מתאמן, יצא מהדלת, השתקם יחסית יפה, ומי שהיה קצת גבוה ולא התאמן, יצא מהדלת השנייה. כאילו לא שרד כנראה, כאילו אחוזים מאוד ניכרים לא שרדו, והוא אמר, חלק מאוד ניכר, זה קשור להשמנה, פשוט הריאות והמערכות הפנימיות היו כבר יחסית מודלקות, אז כאילו הקורונה רק החמירה את הבלגן. וזה מתקשר לכל הדברים האלו, זה שבסוף, נכון שמאוד כיף לראות קוביות וכתפיים ושבגדים יושבים טוב, וגם אני רוצה את זה, כולנו רוצים את זה, אבל הרבה פעמים צריך להתאמן גם בשביל הבריאות עצמה, כאילו, שזה גם מביא, אגב, הבגדים נראים יותר טוב על בן אדם בן 60 שמתאמן מאשר בן אדם בן 60 שלא מתאמן, אבל כמו שאתה אומר, הגיל הזה, או זה גיל שהוא גם, עכשיו זה גם גיל, שלדעתי, אתה תגיד לי, כי אתה יותר חוקר את התחום, יש יותר פניות, כי הילדים בחסית יותר מבוגרים בדרך כלל, אז ככה שהעבודה גם פחות... אתה כבר לא במרוץ ההתחלתי של הקריירה, אתה יותר הרבה פעמים בקראת סוף הקריירה, בתחומים נגיד כמו תחומים משרדיים או ציבוריים, וזה הזמן שלך גם מתחיל לפנות זמן לעצמך.
אני חושב שאני מסכים איתך, עדיין יש עומס, כמו אצל כולם, יש פה הרבה דרישות מהרבה כיוונים, אנחנו מדברים כרגע על גיל הביניים, אבל ההמלצה אחד משמעית להתחיל כבר בגיל... 13 כמובן, מי שיכול מילדות, מי שיש לו ילדים קטנים לדחוף אותם כבר לשם, מלכתחילה זה כמובן ההמלצה כמה שיותר זמן של פעילות הוא יותר טוב, ואם לא עשיתם עד עכשיו, אז גם אם אין לכם פניות, אז יכול להיות שבאמת יש קצת יותר פניות, גם אם אין לכם פניות, תעשו את המאמץ הזה בשבילכם, כדי להצליח להביא את היכולות שלכם לידי ביטוי, כמו שאמרת באמת השמנה היום היא אחת הבעיות החמורות של המאה שלנו. גם השמנה ויושבנות, כשאנחנו מדברים על עבודה, אז הרבה הרבה מעבודות או מהעולם היום הפך להיות עולם מאוד יושבני, זה בטח לא מטיב עם הדברים שאנחנו רואים, ההגבלה הזאת לא באה רק בגלל הגיל, אלא היא באה מאורח חיים ומהיעדר פעילות גופנית ומהיעדר תזונה נכונה, לאנשים שלא בודקים את עצמם, ואנחנו חייבים בעצם לתפוס את הדבר הזה כמה שיותר מוקדם, כדי שגם אם אין לנו עכשיו הרבה זמן, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מוצאים בחלון הזדמנויות שיש לנו את הבלטה הזאת, את המשבצת, כדי לאפשר לעצמנו רזרבות תפקודיות, עודף של יכולת תפקודית, למצב שכבר לא נוכל, שהיכולת רק תלך ותידרדר, וזה יקרה מתישהו, אבל אם אני אבוא עם עודף מספק של כוח בשריר, של מסת שריר, של מסת עצם, אז יהיה לי מקום לירידה הזאת. אם אני אבוא מלכתחילה שאין לי מאגרים, אני אחווה בגיל מסוים, זה יכול להיות פתאום בגיל 70 את הירידה. עכשיו, גיל 70 אמור עדיין להיות גיל בעידן הנוכחי, גיל שעוד 20 שנה קדימה, כאילו בצורת... עכשיו זה כבר לא, אנחנו לא מדברים על תוחלת חיים, אנחנו מדברים על איכות חיים, על אורך חיים, איך אנחנו בעצם נחווה את החיים עצמם, כמה אנחנו רוצים לשמר את עצמנו בחיים עצמם, כמה אנחנו יכולים להיות טובים כבר בגילאים מבוגרים יותר, וככל שנתחיל יותר מוקדם, אנחנו נהיה טובים יותר, וגיל הביניים זה באמת גיל מצוין להתחיל, כי עדיין יש לנו 40 שנה של לשפר את עצמנו. והחלטתי שהיום בגיל 40-50 אני לוקח את עצמי בידיים, תוך שנתיים אני יכול להיכנס למשמר מוקפד באופן שמותאם לי, זה לא חייב להיות שעה וחצי בחדר כושר, ארבע פעמים בשבוע, באופן שמותאם לי כאדם, בשעות שנוחות לי כאדם, עם התזונה שנוחה לי, איך אני לוקח את כל המכלול הזה ומשפר את עצמי, כדי שלילדים שלי יהיה סבא, לנכדים יהיה סבא שיכול לרוץ איתם. זה לא חייב להיגמר בגיל 60, כמו שהרבה אנשים חושבים, זה לא חייב, זה יכול להימשך קדימה. אנחנו פשוט רואים סטטיסטית שהרבה אנשים, ואני יכול להגיד שרוב האנשים היום מדברים על בערך 75% לא פעילים. זאת אומרת, רק רבע, בערך רבע מהאנשים פעילים גופנית. זה מספרים שהם אבסורדים. להבין שאנשים בגיל הביניים רק רבע מהם הם פעילים גופנית, ואני יכול להבטיח שהרבע האלה לא הופכים להיות 50% בגיל 70, אלא זה רק הופך להיות מספרים נמוכים יותר. אז אם אנחנו רוצים באמת לקחת את עצמנו בידיים, בואו נשנה את הסטטיסטיקה הזאת של כמה אנשים פעילים, ואז גם נוכל להשפיע קדימה. וזה, אנחנו מדברים פה לקהל הרחב כאנשים שרוצים לעשות איזה שינוי, אבל בסוף האדם צריך לקחת את עצמו בידיים. אני לא יכול לקחת אותו להתאמן, כמה שאני מנסה, אני לא יכול לקחת אותו פיזית להתאמן, או לשמור על עצמו, זה צריך לבוא ממנו.
בדיוק, אז אם אנחנו נדבר דיברנו על הרבה, על המחלות ועל הכל, אני חושב שגם אני משתדל פחות להפחיד את האנשים, למרות שבסוף זה כבר משהו שצריך להדאיג אותם. אין מה לעשות, בסוף אף אחד לא יכול לגרום למישהו לחוות את הפחד של איך זה להיות עם מחלה, ואז אחרי זה להגיד לו, אוקיי, בוא נראה לך, אין לך את זה באמת, כי בסוף עד שלא חווים את זה באמת, רוב האנשים לא עושים עם זה משהו, וגם אני, זה כמו שעכשיו אם לא כואב לי השיניים, אז אני תמיד אדחה את התור לרופא שיניים, כי כולם שונאים רופא שיניים, או משהו כזה, אז הרבה פעמים, הרבה אנשים מסתכלים עלינו על מאמני כושר כמו רופא שיניים, שזה שלום שלום ואל תבוא לי בחלום ועדיף כמה שפחות שניפגש. אבל אם עכשיו אנחנו נדבר על תכלס, בסוף מה אנשים יכולים לעשות, יש איזה המלצות יותר מיוחדות לאנשים כאלו, מה לא לעשות, מה כן לעשות?
אז בעצם אנחנו יכולים לחלק את זה לשתיים. יש לנו את הפן הבריאותי, שזה בעצם אותן מחלות מטאבוליות, יש לנו סוכרת, יותר לחץ דם, בעיות לב, דברים שמאוד נפוצים בגיל הביניים. ואת הפן התפקודי, היכולת שלי לעלות מדרגות, לקחת קניות, לשחק עם הילדים, וכל הדברים האלה. אנחנו יודעים שעם הגיל, בוא נדבר רגע על הפן הבריאותי. אז כמובן שמעקב בריאותי הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים באמת לעשות באופן תדיר בדיקות דם, לעקוב אחרי לחץ דם, על בדיקות לב, רק אם צריך, ובעצם המעקב הזה הוא מאוד חשוב. בנוסף יש גם סוגים של סרטן שניתן לגלות מוקדם, כמו סרטן שד הרמונית, תלוי מגדר, שבגיל מסוים כבר מומלץ ללכת לבדוק, אז את אותן בדיקות כלליות חשוב לבצע. ואם נדבר רגע על הפן התפקודי, אז אנחנו יודעים שעם הגיל יש ירידה של מסת שריר ומסת עצם, ונשים בגיל הביניים כבר חוות את תקופת בעצם הפסקת הווסת, וזה גם משפיע עליהם הורמונלית על היכולת הבריאותית והתפקודית. ואם הייתי צריך בעצם לבחור שעה בשבוע מה אני עושה, הייתי הולך לאימוני כוח. אימוני כוח קלאסיים שדמו את פונקציות היום-יום שאני צריך לבצע, בתרגילי בסיס של סקווט, דדליפט, סטפ-אפ, לחיצת כתפיים, כדי לבנות בעצם מסת שריר לעתיד, כדי לשמר יכולת תפקודית של להרים חפץ מהרצפה, של לקום מכיסא, של לעלות מדרגות, ככה עבודה על כל הגוף בתרגילים מורכבים, פה אתה תוכל לתת את באמת את הדגש שלך, וגם אנחנו יודעים שזה משפיע לטובה גם על מסת עצם, שאנחנו נוטים לאוסטאופניה, אוסטאופורוזיס, בעצם ירידה בצפיפות העצם עם הגיל, וככה אנחנו בעצם נוכל גם לשמר לחיוב את שני ההיבטים הללו.
בדיוק, אז אגב, אני ממליץ, אם כבר דיברת על הבדיקות, יש בדיקה שנקרא בדיקת סקר, היא נמצאת אצל כל הקופות לפי מה שאני הבנתי, אני עשיתי אותה לפני שנתיים ומשהו נראה לי, זו בדיקה שהיא במיוחד לבני 55 ומעלה, 50 ומעלה נראה לי אפילו ברוב הקופות, זו בדיקה שהיא לוקחת כמה וכמה אלמנטים, אחד, בדיקת דם כללית בצום, שבודקת סוכר וכל הוויטמינים ובלה בלה בלה, וארגרומטריה, שזה אומר הליכה, ריצה במאמץ, עם אקו לב או זה, ויש שם בדיקת שמיע, ראייה ודקס. אני עשיתי את זה על שרירים, בדרך כלל בגיל מבוגר, מגיל 45-50 כבר, כתוב שם מה שצריך לעשות. אם יש סיכון לאוסטופורוזיס, ואיפה הסיכון? במרפא, באגן, בברך, בירך.
קצת כל... קטוע.
מה זה?
היית קצת קטוע, נראה לי.
אוקיי. אז אני כאילו, מה שסיפרתי פה עכשיו זה על הבדיקת סקר. הבדיקת סקר כוללת כמה וכמה מבדקים. בדיקות דם כלליות, שזה סוכר ועוד מרזל וכל הדברים האלו. ארגרומטריה, שזה... הליכה במאמץ עם אקו לב, ויש לנו בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה ודקסה. עכשיו, מה זה דקסה? הרבה אנשים רוצים לדעת כמה אחוז שומן יש להם, אז זה הבדיקה שאזרחית אפשר לעשות בצורה יחסית נגישה, ואז לצעירים אפשר לעשות שם אחלה בדיקה של אחוזי שומן ושריר, שזה גם מאוד חשוב, עומת אני אסביר למה, וגם לאנשים מבוגרים יש שם את כל הקטע הזה של צפיפות עצם. למשל, אם פתאום את או אתה עכשיו שומעים את הפרק הזה, והלכתם לעשות את הבדיקה, וגילו לכם אוסטופורוזיס או טרום אוסטופורוזיס או משהו כזה בירך ימין, אז יכול להיות שעכשיו אם הייתם נופלים על ירך ימין, אז הסיכון לשבר הוא היה גבוה מאוד, ובגיל מבוגר, שבר בעצמות האגן או בגפה תחתונה יכול לגרום להרבה אנשים לעוד כמה וכמה סיבוכים לא נעימים, ולהשמנה ולכאבים וכל מיני דברים כאלו. אז בדרך כלל הבדיקות האלו הן מונגשות בקופות חולים, אז כדאי לכם לקחת, יש לכם אפילו עלות מהקופה, לכו לשם, תבדקו עכשיו בגוגל בדיקות סקר, תתייעצו עם הרופא שלכם, תגידו לו אני רוצה את הבדיקה, תעשו את זה, יכול להיות שעכשיו אתם תגלו תוצאות שיגרמו לכם פתאום לחשוב. לגבי בדיקת דקסה, למה זה כן חשוב? לא קשור עכשיו לכמה אתם חטובים לים. הרבה פעמים אנשים מקבלים טופס מהרופא שה-BMI שלהם תקין, והוא לא תקין. זאת אומרת, גם אם ה-BMI שלכם עכשיו הוא 25, 24, 23, יכול להיות שאתם שמנים בהגדרה. מה זה אומר? רוחב הכתפה, המותן שלכם, זה נגיד אם אתם, רוב השומן מרוכז בבטן, מה שקורה להרבה מאוד אנשים, וגם זה מתחיל בגיל 35-40 אצל הרבה אנשים, מה שאומר שאתם ליטרלי יותר חולים באזור הזה. עכשיו יאיר לב הציג את זה באחת מההרצאות שהייתי, בגרף מאוד יפה, בחור הגיע אליו בין 50, עם הנחיה מהרופא, שהוא רק צריך לרדת קצת במשקל, אבל ה-BMI שלו תקין. הוא עשה לו דקסה במכון שלו, ואז הוא אמר לו, תקשיב, ה-BMI שלך אמנם תקין על הנייר, אבל אתה חולה מבפנים. כל השומן שלך מרוכז סביב הדברים הפנימיים, אתה חייב להוריד היקפים דחוף. ואז הם עשו תהליך של ירידה במסת השומן ועלייה במסת שריר, ואז אתה רואה שהמדדים, שאר המדדים בתוך הגוף שלו השתפרו. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי הרבה אנשים הם רזים, שמנים קוראים לזה היום. קוראים לזה טופי באנגלית, thin outside, fat inside, זה אנשים שהם פצצה מתקתקת. למה? כי אין להם אינטרס ללכת להתאמן, כי הם רזים, הם לא מרגישים כבדים, הם לא מרגישים שהם מתנשפים, אין להם מעמסה על החזה של עוד 10 קילו שומן, אבל הם בפנים כל הגוף שלהם, לא נגיד רקוב, אבל לא מלא במסת שריר. ואז הגוף מבפנים הוא פשוט שמן, אז הם צריכים לעלות במסת שריר, ההפך, הם צריכים לעלות יותר במסת שריר מאנשים שמנים, כי הם חייבים ללכת להתאמן, וברגע שהם הולכים לבדיקות כמו דקסה וסורקים, ופתאום אתה רואה את התמונה היפה הזאת בדקסה, אתה רואה את האזורים של השומן ושל השריר, אתה רואה את הלבן והשחור ודברים כאלו, אז אתה פתאום מבין שמה שהרגל שלך רזה, היא לא סתם רזה, היא פשוט רזה, כאילו אין שריר כמעט בפנים. ואז לכן מאוד חשוב כן להתחיל להתאמן, גם כשאתם לכאורה עם BMI תקין, 24, 23, 25, כל אחד זה. ומנגד, יש לי פה מתאמנים עם BMI לא תקין, אגב, אני כתוב במחשבון בכללית שאני בהשמנה, אבל למה? כי יש לי מסת שריר שאת זה ה-BMI לא יכול לתקף, הוא לא יכול לדעת את זה. ולכן יש לי פה אנשים שהם BMI לא תקין, אפילו שהם באמת כן נמצאים בהשמנה, והם הרבה יותר בריאים מהרבה אנשים רזים שאני מכיר. למה? כי אומנם יש להם 10-20 קילו עודף, אבל הם מרימים פה משקלים מאוד כבדים, הם מתאמנים, עושים מכרעים בהליכה, עושים הליכות, אז אומנם יש להם את הנקודה הזאת של ההשמנה, אבל הם תקנו בינתיים את כל השאר, אז ככה שזה הבעיה שהיא עדיין צריכה להיפטר, אבל זה בעיה אחת מיני רבות שנפטרו, לעומת הרבה אנשים רזים שכל הבעיות רק מחמירות כל הזמן. אז זה משהו שאני כן ממליץ ללכת, אם אנחנו מדברים על מניעה וקבלה לעתיד יותר. ודיברת על התפקודי, אז תפקודי אני היום כאילו, אני יחסית שמרן באימונים שלי באופן אישי, אני פחות אוהב את הקפיצות לאנשים של מבוגרים, גם כי אני לא יודע לאמן קפיצות, וגם כי יחסית קטן ויתחוק את הראש באיזה קיר או ברזל, וזה הסוף של שנינו, אבל בעיקר כי אני גם חושב שהקפיצות הם, כאילו יש להם יתרון מאוד גדול לזה, כל הגיוס כוח וגידים ודחיסות עצם, אבל הסיכון לדעתי הוא קצת יותר גבוה, אלא אם כן יש לך באמת ציוד שמתאים ומשטחים שיכולים לקבל את המכה במקרה הצורך. אני הייתי אומר למי שכן יכול, לשלב כמובן אימון של כוח ואירובי עצים עם אימפקט. זאת אומרת, אירובי עצים עם אימפקט זה כנראה ריצה. שחייה יש, אין כמעט אימפקט, כאילו יש כוח אבל אין כמעט אימפקט, אופניים גם כמעט ואין אימפקט על העצם, אגרוף, קפיצה על חבל, כל הדברים האלו זה יותר אירובי שהוא נותן אימפקט לאזורים מרכזיים בגוף. ריצה פשוט הרגליים ממש מתחזקות מהקפיצות, שאנחנו קופצים עם הרגל, קפיצה וחבל גם, שחייה זה יותר הכי סולידי שיש כמעט, אז כאילו ההמלצות שלי היום אצל רוב, אני אגיד לכם, יש איזה מאמן ששנינו מכירים, יש לו את העמוד דברים שמעניינים מאמנים, אז אני מתייעץ איתו הרבה, ותמיד אני שואל אותו, מה צריך לעשות לבן אדם בן 65 עם סכרת? מה צריך לעשות בן אדם בן 75 אחרי החלפת ברך? אז הוא אומר לי אותה תשובה כמו לילד בן 15. מכרעים, סקווטים, דדליפטים, לחיצות חזה, לחיצות כתפיים, פשוט עם התאמה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתם מתאמנים, הרבה פעמים נכנסים לחדר כושר, אתם אומרים לעצמכם, אני בן 40, אני בן 50, אני על המכונות. אני, אגב, אני מאוד אוהב מכונות, אבל אני על המכונות, יישב ככה, יסתכל ויעשה לחיצות. אני אומר, לא, ההפך, אתם יכולים לעשות סקווטים ודדליפטים, פשוט יותר בהתאמה לחיים שלכם. זאת אומרת, במקום נגיד דדליפט קדמי, אימות קדמי, אז תעשו טראבר, במקום, או בהאמר, למי שיש מכונת האמר במכון, במקום סקווט, אז תעשו הק סקווט, או פשיטות ברכיים, או סקווט בסמית משין, שהוא קצת יותר בטיחותי, במקום לחיצת חזה במות, אני אגב מאוד אוהב להביא לאנשים סמית משין, למה? הרבה יותר בטיחותי, הרבה יותר קל להגיע אליו למאמצים גבוהים, גם לאנשים מבוגרים, פחות מפחיד את האנשים שהאמות ייפול עליהם, אז המלצה שלי זה פשוט תעשו את אותו הרמות כבדות שיש לכולם, רק בהתאמה אליכם.
נסכים איתך לגמרי. כמובן שהפעילות תבנית התנועה היא פה מאוד חשובה.
כן, זה בסוף אני מאוד אוהב להביא להם דדליפטים, הרבה פעמים אני מעדיף לעשות הרבה פעמים לאנשים מבוגרים דדליפטים פארמר וולק, זאת אומרת שנגיד מי שלא יודע, לוקחים שתי משקולות ופשוט הולכים בחדר כושר, בסטודיו, אז אני עושה נגיד 10 חזרות דדליפט, ואז הבחור פשוט ממשיך ללכת עם המשקל הזה לאורך 30-40 שניות. זה מאוד חשוב, כי קניות, ילדים, אתה סוחב דברים, בסוף לעשות הרבה אנשים עושים דדליפטים מאוד קשים, נגיד, לא יודע, עושה 200 קילו לחזרה אחת, אבל תכלס, אתה אומר לו, תסחוב קניות מהרכב, הוא לא ממש יכול, כי שורף לו הידיים, הוא לא יודע, הוא רגיל לעשות חזרה אחת, הוא לא רגיל ללכת 50 מטר עם קניות. אז הרבה פעמים חשוב להסתכל גם על הפונקציונליות של ה... אני יודע שהיום זו מילה מאוד טרנדית, הפונקציונליות, אבל פונקציונליות בסוף זה...
בקטע הזה זה מדויק.
כן, זה באמת פונקציונליות. כן. אל תדאגו, גם אחרי שאתה עשו דדליפטים כבדים, יהיה לכם הרבה פעמים קשה ללכת עם 20 קילו לאורך יותר מכמה מאות מטרים, 20 קילו כל יד, זה נראה קל, זה מאוד קשה, אבל יהיה לכם הרבה יותר קל מלפני שעשיתם את זה. אז אם אני יכול לסכם, עשינו דווקא היום סקירה מאוד טובה גם על הגיל, גם על הבעיות שקצת יותר מוחמרות בגיל הזה, גם על הנקודות של המניעה ובדיקה והמלצות למה שאפשר לעשות, וכמובן להזכיר לכם שבסוף ההמלצות הבריאות העולמית היא 75 דקות עצימות גבוהה, 150 דקות עצימות בינונית ו-300 דקות עצימות קלה, שזה אומר בגדול, אם עשיתם שעתיים של אימון כוח אינטנסיבי במכון, שזה אומר הרמת משקולות, אתם די יצאתם די חובה, אני מחשבן גם כולל המנוחה, אז נגיד אם עשיתם סט, נחתם בערך 20 דקות מתוך שעה של אימון, אז סיימתם את ה... בגדול עברתם את ההמלצות של הארגון הבריאות העולמי, וכמובן אפשר לעשות הליכות וריצות ואופניים בעצימות שהיא בינונית, וכמובן שזה מוסיף. וצעדים, שזה כאילו עלייה במדרגות וכל הדברים האלו, שזה עוד 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 מוסיף. זה כאילו אם נפרק את זה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, 150 דקות, זה הרבה. זה כלום. אם תפרקו את זה ל-7 ימים, זה יוצא לכם, פחות מ... איך קוראים לזה? בערך 20 ומשהו, 25 דקות, חצי שעה ביום, אפילו פחות מחצי שעה ביום הליכה. זה גם לא חייב להיות הליכה רציפה. יכול להיות הליכה 10 דקות. רוב האנשים עושים את זה ברגע שהם מכנים את הרכב יותר רחוק, הולכים לקניות ברגל, יוצאים עם הילדה לגן, לוקחים את הילדה לגן במקום עם הרכב ברגל. זה, אני אומר לכם, אני היום, אני כאילו ביום רגיל שאני מאמן, והולך עם הילדים פה, מגיע בקל איזה 8,000 צעדים, שזה בערך 7 ומשהו קילומטר. אז זה יחסית קל להגיע לזה, אם שמים לב פתאום, שעון צעדים, אפליקציה צעדים, מכשיר הליכה בבית, אז אם אתם עכשיו שומעים את זה ואתם בגיל מבוגר למשל, הליכון לבית, בטיחותי כמובן, מי שרוצה יכול לשאול אותי או את רואי מה מומלץ, אבל בגדול הליכון לבית, אם אתם עם מספיק התמדה ויש לכם מוטיבציה, סוגר לכם פינה מטורפת של כל העניין הזה של כושר, גם לימים קשומים כמו שקורה עכשיו השבוע האחרון. לי יש באופן אישי פה הליכון מתקפל בתוך הסטודיו, שזה עוזר לי מאוד, אז אתם יכולים גם לקנות 2,000 שקל ויש לכם הליכון בגודל של שולחן קטר, מתקפל בבית, לא תופס אפילו מקום, וסוגר לכם פינה של הליכה. באמת יכול לעזור להרבה אנשים. אז תסכם, אני רוצה שתגיד לאנשים איפה אתה מאמן, מה אתה, איפה אפשר לפגוש אותך, לראות תכנים שלך.
אז היום אני עובד בסטודיו שנקרא מושן בפתח תקווה, אני מקבל שם טיפולים, זה ככה בפן האישי, בנוסף אני משתף פעולה עם שני פיזיותרפיסטים מדהימים, ילן קוב ויאיר שחר, אנחנו בעצם גם נותנים ככה הרצאות זום לקהל הרחב, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק או באינסטגרם, אולי נתחיל ככה גם משהו קצת יותר פרונטלי, ומוזמנים באהבה, ובעיקר נמצא במעבדה באריאל ועושה מחקר שבעצם מטרתו להתקדם לעבר הדוקטורט.
הבנתי. ועל מה יהיה הדוקטורט, אם אתה כבר זה, או שאין לך?
בדוקטורט בעצם אנחנו גם מנסים לפתח איזה כלי אבחון כתוב, זאת אומרת, איזה שאלון לאנשים בגיל הביניים, כדי לנסות לזהות כמה שיותר מוקדם את הירידה החדה התפקודית, ובנוסף אנחנו בעצם בוחנים עם טכנולוגיה של מכשיר טלפון נייד, זאת אומרת, עם חיישני תנועה שנמצאים במכשיר הטלפון הנייד, את השינויים ביכולת התפקודית בפעולות יום-יום בסיסיות של קימה מישיבה לעמידה, עלייה וירידה במדרגות והליכה, עם חיישני התנועה של הטלפון, אנחנו בעצם עוקבים אחרי מספר עשורים, מגיל 20 עד גיל 80, מנסים להבין גם באמצעות מדדים חדשים וגם באמצעות בדיקות נוספות, איפה קורית הירידה הזאת? אנחנו חושבים שהיא קורית איפשהו בגיל 50-60, ולהבין אם יש בדיקה שהיא תהיה טובה מאחרות כדי לזהות את אותה ירידה.
נראה שצריך לבדוק מגוגל מפס, יש להם את כל הדאטה כבר עלינו, לאיפה אנחנו הולכים. כן, יש לי גם מתאמן שעובד באיזה חברת סטארט-אפ של פתחת מדבקות בדיקת לחץ דם, פשוט יושבות על הגוף של הבן אדם ומנטרות את הבריאות שלו, ואז במקרה הצורך, כשיש בעיה, אז כנראה זה הולך להטריע לרופא. אנחנו הולכים, איך שומרים, התחום היום מתקדם בטירוף, כאילו, הסיכוי שהיום בן אדם, עוד עשור, בסיכוי שבן אדם יחטוף את כיף לב ולא יקרה, ובאמת לא יקרה לו כלום, הוא די קרוב.
הלוואי.
אז כן, וגם אנחנו, כמו שאתה עושה, יש שאלונים והכל, ואפשר לזהות הרבה פעמים מחלות מראש, וזה גם מה שגורם לנו לחיות יותר הרבה זמן. כמו שאנחנו רואים, כל עשור של הרפואה מתקדמת, אנחנו מתקדמים בעוד כמה שנים של חיים, אז באמת מקווה שתצליח.
תודה רבה. יכול
לצור שם איזשהו...
גם אתה עושה דברים מדהימים.
כן, כל אחד, כן.
וזה באמת מבורך.
אז תודה רבה, ותודה רבה ששיתפת אותנו, ואני כמובן, אנחנו נשמח לפגש מתישהו עוד פעם, נעלה את זה. אז תודה רבה, ואז אם אתם רוצים, אתם יכולים, אני אשים פה גם את הפרטים של רועי למטה בפרק, בתיאור של הפרק, אם אתה רוצה שיש לך איזה אתר, או כמו שאמרת על הקליניקה, אז אתה יכול לכתוב את הטלפון, ותביא לי את הפרטים, ואת האינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלו אני אשים גם למטה, שתוכלו לפנות אליו, אז אם אתם בפתח תקווה, אז אתם גם יכולים לפנות אליו, יש לו גם סטודיו לאימונים, אימוני כוח, אז תודה רבה לך, ויאללה, כרגיל, ניפגש בפרק הבא.